הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. את ההחלטה להגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אומנם, אך גם בלב שלם. מתוך תחושת מחויבות עמוקה לשלטון החוק, לאינטרס הציבורי ולאזרחיה של מדינת ישראל. אכיפת החוק איננה נתונה לבחירה. זה לא עניין של ימין או שמאל, זה לא עניין של פוליטיקה. זוהי חובה מוטלת עלינו, אנשי מערכת אכיפת החוק, ועליי באופן אישי כמי שעומד בראשה. זוהי החובה שלי כלפי אזרחי המדינה, אשר האינטרס הציבורי מחייב, כי יחיו במדינה שבה אין אדם שהוא מעל החוק, במדינה שבחשדות למעשה שחיתות נבדקים ונחקרים, למען גילוי האמת ומיצוי הדין שהדבר נדרש.
השבוע אנחנו עם שני פרקים. בפרק הקודם שהקלטנו, תוכלו לשמוע על הזווית המשפטית של משפט נתניהו, עסקת הטיעון המתגבשת, עדנה ארבל ודובי וייסקלס די תומכים בה. הפעם אנחנו נדבר על הזווית הפוליטית וגם הזווית התקשורתית. איתנו שניים, מיכאל האוזר טוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
שלום, שלום.
ואיילה חסון, עיתונאית חדשות 13, שלום.
שלום וברכה.
אז אני לא אשאל אתכם אם תהיה עסקה או לא תהיה, כי אנחנו לא יודעים, אבל יש מגעים לעסקה וזה יפתיע אתכם?
לא.
כן?
בוא תסבירו.
תודה, להתראות. אני אגיד לכם, אני ראיתי פשוט את בנימין נתניהו עונה לפחות פעמיים, אולי יש יותר ופספסתי, איילה, אם את זוכרת, תוסיפי. נשאל שאלה, האם הוא עומד להישאר, האם הוא עומד לפרוש, האם הוא עומד להמשיך בפוליטיקה, ומתחמק בצורה כזו או אחרת. זה היה פעם אחת בראיון לערוץ 20, אצל אראל סגל וינון מגל, ופעם שנייה אחד העיתונאים החרדים, אני לא זוכר כרגע מי, ששאל אותו את זה באישון לילה בכנסת, נדמה לי, והוא גם כן התחמק מהשאלה.
זה מה שגרם להם לבכות ולהגיד לו רק תישאר, תישאר בערוץ 20, או היה משהו אחר?
לא יודע, אבל זה היה ברקע, בוא נגיד. וכשמצרפים לזה גם כל מיני גישושים כאלה ואחרים, עם אנשים שואי עולם עשירים מאוד על הצעות עבודה כאלה ואחרות, אני לא חושב שהיה אפשר לפסול את האופציה הזאת מלכתחילה. בין אם זה כפרישה מהמערכת הפוליטית, סדר טיעון, זה פרישה יותר הגיונית. זה הפתיע כשזה בא עכשיו, אבל באופן כללי, אותי זה לא הפתיע.
טוב, אני תמיד, אני אין לי בעיה לא להסתכל בדיעבד על הדברים, אלא בזמן אמת, ואני חושבת שזה בכלל לא היה בשיח, בכל הכבוד, אינני יודעת מה הוא ענה לאיזה עיתונאי חרדי באישון ליל, בדיוק את האייטם הזה החמצתי, וגם לא ראיתי את הסצנה הזאת בערוץ 20.
לא צופה בערוץ 20? 14?
לא, האמת היא שלא הזדמן לי לראות את ה... ראיתי קטעים של זה ברשת, את הרעיון הזה, אבל לא ראיתי אותו כרעיון בזמן אמת, אז לא ראיתי את השאלה הזאת אם הוא יפרוש או לא יפרוש. בכלל זה לא רלוונטי.
את מכירה אותו הרבה שנים, זה לא
השאלה
היה
בקלפים? השאלה היא, זה, א', זה לא יכול להיות רק אינטרס שלו. זה שאדם רוצה משהו, זה לא יכול להיות רק אינטרס שלו. עסקת טיעון מחייבת ריקות טנגו של שני שחקנים. זה צריך להיות אינטרס של הפרקליטות ואינטרס שלו. מה המחיר של כל אחד מהם באירוע הזה, אני מניחה שעוד נרחיב בהמשך, אבל לכן זה לא מפתיע, כי ברור שלשני הצדדים יש אינטרס. ברור שלנתניהו יש אינטרס, וברור שלפרקליטות יש אינטרס. הדברים לא מתפתחים כמו שהצדדים חשבו שהם התפתחו. לנתניהו זה לא מתפתח מבחינה פוליטית כמו שהוא תכנן, ולפרקליטות זה לא מתפתח מבחינה משפטית כמו שהיא תכננה, וברור שלשני הצדדים יש פה איזה אינטרס לסגור את העניין הזה ואחר כך למקסם את הרווח מבחינת הציבור, איך זה ישווק לציבור, ניצחתי, ניצחתי, ניצחתי. אני אגיד לך, לדעתי, שני הצדדים יהיה הפסדתי, הפסדתי, הפסדתי.
כי זה יותר נוח להגיד את זה, לא?
לא, כי זה יהיה בפועל.
בפועל שני הצדדים מפסידים, אין פה win-win situation?
לא. שני הצדדים ירוויחו, אבל שני הצדדים גם יפסידו מכל האירוע הזה, ולא משנה איך ישווקו את זה לציבור, ומי ישווק את זה לציבור. אבל, אם...
אבל נדמה לי שזה עיקרון בעסקת טיעון, לא היה לה?
תראה...
בהכרח אתה מנצח במשהו ומפסיד במשהו אחר.
אני חושבת שעסקת טיעון זה דבר שהוא לא כל כך טוב.
מראש בכל תיק או בתיק הספציפי הזה?
כמעט בכל תיק. זה לא דבר שהוא טוב, זה אומר שמראש אולי לא היו צריכים הדברים להתפתח בצורה הזאת. כי מה זה עסקת טיעון? הצדדים אומרים... זה לא מסתדר איך שאנחנו רוצים, אז בואו בעצם נעצור באמצע המשחק, כאילו משחק כדורגל עכשיו, בואו נעצור באמצע המשחק, ונשנה את הכללים של המשחק.
למרות שכמעט 90% מהתיקים נגמרים בצורה הזאת, אומרים שחוסכים זמן לבית המשפט, זמן לפרקליטות, נתניהו חוסך לעצמו עוד 5 שנים.
זו שיטה משפטית לא טובה בעיניי, שהיא עושה עוול לאנשים ולמערכת הצדק. ביחד, חד משמעית, זה דבר שהוא כמעט פסול אפילו. או שיש ראיות והולכים איתם עד הסוף, או שאין ראיות ולא הולכים איתם עד הסוף. אם מראש אומרים לבן אדם, שמע, עכשיו אתה עושה עסקת טיעון, כי זה עוד 5 שנים וים של כסף וזה, זה לא בסדר. או שיש ראיות או שאין ראיות.
אני רוצה לחדד ולמקד את הדיון בספציפית עסקות טיעון עם פוליטיקאים. אני לא רוצה לתת דעה מגובשת על עסקות טיעון, כן או לא, אני חושב שזה דיון קצת נרחב יותר, אבל ספציפית, מזה שנים זה לא נתניהו וזה הרבה לפניו, הפרקליטות משתמשת במטבע הזה של חברות בכנסת, בעצם של נציגות דמוקרטית שעם נתן לאדם כזה או לאחר, כמטבע ביד הסוחר, ואני חושב שזה פסול. אני חושב שזו פרקטיקה איומה ונוראית.
התיק של דרי ספציפית זה הדוגמה האחרונה.
כן, שדרי חתם עכשיו על כתב אישום, אבל אתה הולך אחורנית, כמעט מאז ומעולם חתמו עם פוליטיקאים על עסקאות טיעון, ובתמורה לזה מתפטרו מהכנסת. אני חושב שזה דבר נורא והיום. למה? כי זה פוגע בשני אלמנטים, לטובת הפוליטיקאי ולרעת הפוליטיקאי, בוא נקרא לזה. אחד, זה שולל ממנו את המטרה של השם הוא נבחר, אנחנו העם בחרנו בו. ואנחנו רוצים לראות אותו שם, אז עכשיו פתאום לקחת אותו משם בגלל איזושהי עסקת טיעון כזאת או אחרת, אני חושב שזה אנטי-דמוקרטי במהותו. והסיבה השנייה, עם כל הכבוד, חברות בכנסת זה לא אמורה להיות פריבילגיה, זה לא אמורה להיות, זה לא אמור להיות מטבע ביד הסוחר, כמו שאמרתי.
טוב, אתה לא רוצה לראות שם גם עבריינים.
וזו שגיאה גדולה להשתמש בזה. נכון, אני לא רוצה לראות שם עבריינים, אני רוצה שחבר כנסת שפשע וגנב והשחית, יישב בכלא, חד משמעית. אני לא חושב שצריך לסחור בחברות בכנסת כדי לצאת ולקבל טיקט פרי ג'ייל כזה, כמו במונופול.
אני מסכימה איתך לחלוטין, מיכאל. זה גם, זה בעצם, הרי באיזה ימים אנחנו? בשיח החיים, הפרקליטות הפכה להיות בעצם שחקן פוליטי. וכל הנושא הזה של עסקת טיעון הופכת אותה לשחקן פוליטי. עזוב רגע את התיק הזה של נתניהו, זה תיק נפיץ וטעון, וכל אחד רואה אותו בזוויות אחרות,
כל
וכל
פוליטיקאי.
אחד מפרה... לא, יש ראש ממשלה ויש פוליטיקאים. עכשיו...
אבל בעצם זה שמתעסקים פוליטיקאי זה לא מכניס אותך ישר לפוליטיקה בהגדרה?
כן?
לא, זה צריך להכניס אותך בהיבט המשפטי, לא בהיבט של פתאום עכשיו, דווקא ניקח את זה לזירה של דרי. יש קלון או אין קלון? זה לא יכול להיות דבר שהוא... שמתמקחים עליו. או שיש קלון במה שהוא עשה, ואז חובה להטיל עליו קלון, או שאין קלון, ואז בשום פנים ואופן.
טוב, אבל זה שלא... החוק, מצאו פה איזה טריק שאמרו שאם אבל... הוא התפטר, אז לא צריך לקבוע עכשיו אם יש קלון, יקבעו בהמשך, הפקידות אומרת שבהמשך יקבעו שיש קלון.
כן, אז זה מין כזה, זה מין, אני סוגר את התיק, אבל אני מחזיק עוד כדור בקנה. אני חושבת שיש בזה, עזוב את הפרסונה, אתה מחבב אותו, לא מחבב אותו, שחור, דוס, חרדי, כל הדברים האלה, תשתחררו מהמחשבה הזאת. תחשבו על כולם באותם עיניים, דרך אותן משקפיים, עוגנות של כלי של צדק.
אבל זה מומחיות של מנדלבליט, אני חייב להגיד.
מנדלבליט הוא פוליטיקאי,
לא,
הוא
לא,
פחות
שנייה, לא, לא,
היועץ
לא,
משפטי לממשלה. תן לי לרקוד בימים האלה.
הג'אגלינג הזה, הג'אגלינג הזה.
תכף תסבירי.
הג'אגלינג הזה של להגיע לאיזושהי עסקה כזאת, שהקלון לא מבקשים אותו מראש, אלא אולי בדיעבד, בבית המשפט, במעין רמיזה, לא רמיזה. כל מיני טריקים כאלה שראינו אותם גם עם מנדלבליט.
גם עם חיים
כץ,
אגב, גם היה הסכם מוזר.
גם, אותו דבר מוזר. ומנדלבליט בדיקה מקדימה שלפני הבדיקה המקדימה. כלומר, כל מיני...
זה נשמע לקוח מעולמות קצת אחרים.
לא, אני אומר לך, זה נכתב בתשובת מדינה לבגץ, ולכן אני יודע בדיוק על מה הוא מדבר. בדיקה מקדימה לפני הבדיקה המקדימה. כל מיני טריקים כאלה של כדי להכריע, אבל לא להכריע, זה משהו שעובר ממש כחוט השני באופן פועלו של אביחי מנדלבליט, בהרבה מאוד דברים ובהרבה מאוד התנהלויות שלו בתוך התחום הפלילי.
אז איילה, את ומנדלבליט לא חברים, כמו שאנחנו יודעים, אז בואי כן ניתן לך לחגוג על הימים האחרונים שלו, מה קורה פה?
קודם כל אני לא מופתעת. בוא נגיד ככה, שאלת קודם לגבי עסקת טיעון, אם אני מופתעת, לגבי מנדלבליט אני לא מופתעת.
שמה?
מההתנהלות שלו. אני רואה אותו המון שנים. אגב, כשהוא רצה להגיע לתפקיד, היו שני עיתונאים לתפקיד של יועץ משפטי או... מזכיר ממשלה, כבר אני לא זוכרת איזה מהתפקידים, נדמה לי הוא אמש.
לא, כשהוא עבר ממזכיר ממשלה ליועץ משפטי.
היו שני עיתונאים שמתחו עליו בקביעות ביקורת, זה היה אז דן מרגלית ואני. אם דן מרגלית סידרו לו פגישה, אם אני לא טועה, זה היה ניר חפץ שסידר את הפגישה, איתי אפילו לא סידרו לו פגישה. בזמנו אז ברק התחנן לנתניהו, אהוד ברק, לא למנות אותו, בגלל העניינים האישיותיים האלה.
פרשת הרפז.
פרשת הרפז לא נדבר עליה, אבל ניקח דבר אחד, שבסופו של דבר, באותה פרשה הוא נמצא מדליף לרמטכ"ל, מתוך ישיבות עם הפרקליטות. דבר שאתה אומר, איש חוק, פרקליט צבאי ראשי, מדליף לרמטכ"ל ומתכנן אסטרטגיה משפטית איך לחלץ אותו. דבר הזוי, ועוד כל מיני דברים. בעניין הזה הוא הגיע עם תיק ענק, עם תרמיל מלא מסע כבד לתוך התפקיד הזה, כשהוא בעצמו מתבטא כל הזמן, ולא בשיחה אחת שהודלפה, האמן לי, אוזניי שמעו, עוד אין ספור שיחות, וזה לא היה...
לא רק השיחה עם אפי נווה, אלא עוד שהוא מרגיש כקורבן.
לא רק השיחה הספציפית הזאת.
אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי. אני לא יודע מה לעשות איתו. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על שי?
זה לא היה בעידנה דריתך, שהוא אמר ששי ניצן המניאק מחזיק אותו בגרון. אי אפשר שיועץ משפטי לממשלה מישהו יחזיק אותו בגרון.
אז אם אנחנו מגיעים להיום, איפה את רואה את האלמנטים האלה באישיות שלו בעסקאות האלה?
אני רואה את זה דרך פרשה מאוד ספציפית. הייתה פרשה שפרסמתי אותה, שנקראת פרשת משפטים בושה, של עורכת דין דתייה, שכנה שלו, מאותו מעמד סוציו-אקונומי, אישה משכילה, עמידה, שומרת שבת, הילדים באותו בית ספר פרטי, הלכה בבוקר ביום שבת, אמרה לו פרשת משפטים בושה. הגברת הזאת, וזה צריך לזעזע כל אחד, לא רק מי שתמך אז או לא תמך אז, הגיעה ניידת משטרה ועצרה אותה בכוח ולקחה אותה למעצר ביום שבת, כשהאישה מפצירה בהם, חבר'ה, אני שומרת שבת, אני אבוא בצאת השבת, מה עשיתי? רק זה מה שאמרתי. לימים, השופט רוזן כתב שזה היה מעצר סרק.
ניצול הכוח שלה.
ניצול הכוח. עכשיו, מי קבע מי סידר לה את המעצר הזה? אני? אתה? השומר שעבד שבועיים אצל מנדלבליט? ברור מי סידר לה את המעצר הזה. עכשיו, הבן אדם הזה, זה אומר עליו הכל. מה זה אומר עליו? שהאור שלו כל כך דק, והוא לא יכול להתמודד עם גרם של ביקורת. וכל פעם הגרם של ביקורת הזו גוררת אותו ימינה, שמאלה, לאמצע, להחלטות, בינוניות, הזויות, לפה ולשם.
אבל פה הוא מה, מנסה לרצות פוליטיקאים?
הוא מנסה לרצות פוליטיקאים, הוא מנסה לרצות עיתונאים, הוא מנסה לרצות פרקליטים, הוא מנסה לרצות את זה, והוא מנסה... יועץ משפטי לממשלה צריך להיות עם עמוד שדרה מפלדה, אמיץ, כזה שלא סופר לא את הפוליטיקאים, ולא את העיתונאים, ולא את העיתונאיות, ולא את השכנות שלו שצועקות לו פרשת משפטים בושה. וצריך לעשות את ההחלטות המשפטיות הכי עוצמתיות, שנובעות ממרום הכוח שלו, וממרום התפקיד שלו. ובמקום זה קיבלנו איזה אחד כזה, מפה ומשם ומפה ומשם. עכשיו תראה את השיח. פעם להגיד עליו מילה קשה, אז היו אומרים, וואו, איזה ביביסטית, איזה ביביסט, איזה זה. עכשיו עפים עליו,
עכשיו זה יתהפך.
עכשיו הסובייט העליון מאפשר לעוף עליו? חגיגה. בואו נרים כוסית מים לכבוד האירוע הזה.
בואו נדבר על התפקיד של הלוביסט אהרון ברק. פה הוא מגיע לתמונה, נתניהו מגייס אותו במהלך די מזהיר, כדי שהוא יכשיר את העסקה הזאת.
כן, היחסים האלה בין השניים הם הולכים, אנחנו רואים אותם מדי פעם, לא יותר מדי, אבל הולכים בשנים האחרונות לכל מיני נקודות. אני לא בטוח שהם ממש נפגשו, אבל הם דיברו באופן הדדי אחד על השני. אנחנו שומעים שכן יש איזשהו כבוד בערך, אני חושב, לפרקים יותר, לפרקים פחות, בין זה לבין ההוא.
טוב, אהרון ברק אמר שהוא תרם רבות למערכת המשפט, אגב, שכח את ההתבטאויות שלו בשנים האחרונות.
אגב, הוא תרם רבות למערכת המשפט, והוא הגן על מערכת המשפט במשך שנים רבות.
כשזה היה נוח לו.
באמת לדעתי, ברור, רק שזה היה נוח לו, לדעתי באמת מבחינת אידיאולוגיה פנימית, רגע, עמוק עמוק בלב, נתניהו הוא מגדול הליברליסטים, הוא מאמין גדול בבית המשפט, הוא תומך גדול בבית המשפט, הוא התחנך על הערכים האלה, הוא גדל בערכים האלה,
עד שזה מגיע אליו.
והוא ביצע את הערכים האלה ממש עד שזה נגע אליו. הוא באמת היה מגדולי בית המשפט, ואגב, הוא התראיין והתבטא גם לא אחת ולא פעמיים, בעד העפה מסדר היום של כל חוק שאמור לשנות את הסמכויות, או לפגוע בבית המשפט, או לצמצם את כוחו. הוא מנע את זה ממש בדמו וברוחו, הוא הסיר חוקים מסדר היום ממש רגע לפני שהם היו אמורים לעלות למליאה. בהיבט הזה, אהרון ברק צודק ב-100%.
גם עם דורית בייניש יש לו איזה סצנה
נכון,
כזאת,
אם,
הוא
נכון.
נחשב בעיניהם כל השנים ידיד בית המשפט, עד שהגיע הסיפור של כתב האישום נגדו. אגב, גם בהשתלחות שלו, של נתניהו נגד מערכת המשפט, הוא אף פעם לא שמענו אותו אומר מילה נגד בית המשפט.
על השופטים עצמם הוא לא דיבר, הוא דיבר על הפרקליטות והמשטרה.
על הפרקליטות והמשטרה. עכשיו, אני יכולה לומר שאנשים שאלו אותו, אתה מאמין שיש במדינת ישראל שופטים שאיזו לזכות אותך, ובעצם לקבוע את מותה של הפרקליטות באותו היום, שזה אירוע, אני חושבת שאולי זה משהו שהוא בבסיס המחשבה על אותה עסקת טיעון.
שהוא לא מאמין הזה, שזה יכול לקרות.
אני לא יודעת מה הוא ענה להם. אני יודעת שהשאלה הזו נשאלה, האם יש אפשרות? אני מאמינה בשופטים, אני מאמינה בשופטים, אבל ללא ספק שופט שיזכה ראש ממשלה שהוא זז מתפקידו בגלל תיק פלילי, זה אירוע מאוד דרמטי, שמאוד ישליך על הפרקליטות בצורה, לכן יש פה אירוע שהוא מעבר לאירוע המשפטי, מעבר לאירוע הציבורי.
הוא מנסה לצמצם את ההפסדים, מבין שאחרי העדויות בבית המשפט שעדיף כבר להגיע לעסקה וזהו?
אני חושבת שיש פה שתי מגמות. מצד אחד, תיק 4000 כן עבר אירוע בבית המשפט, כולם יודעים את זה.
אירוע מאיזה כיוון מתכוונת?
אירוע שהפרקליטות לא תכננה אותו. הוא לא בא לטוב. אפילו עד מדינה כמו ניר חפץ, שמאוד בנו עליו, הוא בא ובעצם עזר לנתניהו.
כן, לא הייתי אומר את זה ככה.
אני אומרת, חבר'ה, הבעיה של הרבה אנשים שאומרים ככה או לא אומרים ככה, שהם אומרים את זה על סמך מישהו שפילטר להם כבר את המציאות. אבל אם היית קורא את הפרוטוקולים,
קראתי, הם הוא די חוזר על העדות שלו.
מספיק שהוא אומר משפט, שלא הייתה שום כוונה פלילית.
טוב, אבל מה אכפת לשופטים אם הייתה או לא הייתה וניר חפץ מה עכשיו באותו שנייה?
באירוע המשפטי זה מאוד רלוונטי.
אי אפשר באמת להיכנס, כן עזר או לא עזר. זה דבר שבאמת קשה להעביר אותו הלאה, ובאמת מי שלא קרא את הפרוטוקולים קשה לו לשפוט את זה בפני עצמו, כי זה נורא אובייקטיבי. כי כל אדם כאן הוא שופט וכל אדם כאן הוא פוסק, האם העדות ניר חפץ היא לטובת נתניהו, לרעת נתניהו, בעיה גדולה לשפוט את זה. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב על המשפט הזה, וזה מה שגורם לבלבול הכל כך גדול, שהוא מתנהל תמיד בשני מישורים, הוא מתנהל במישור המשפטי ובמישור התקשורתי. חלק מהשאלות של סנגוריו של נתניהו, ואולי גם של הפרקליטות, אני לא יודע, הן מיועדות אך ורק לאוזניים של התקשורת. אין להם שום היבט משפטי, שום תרומה למשפט, למהלך המשפטי, לשופטים, כלום ושום דבר. וזה לגיטימי. אגב, חלק מהמלחמה התקשורתית היא גם המלחמה לסדר הטיעון. זה דבר מוביל לדבר.
אין סרט בעולם שליאת בן ארי, שישבה בפגישה עם מנדלבליט, הייתה מסכימה להוריד את תיק השוחד, אם היה להם קייס חדש חזק בשוחד.
אני חולק עלייך כאן.
אז אתה חולק עליי, אבל יש עובדות שהן דרמטיות, תראה.
זה לא עובדה, יאללה. את לא יכולה להגיד שאת יודעת שליאת בן ארי לא הייתה מבטרת על סעיף השוחד.
אתה סומך על גידי וייץ?
כן, בטח.
תקרא מה הוא כתב היום בארץ.
נו, בסדר.
תקרא מה הוא כתב ביום בארץ על יד בן ארי.
לא,
אמר שהיא חושבת שאין שוחד,
הוא אמר... סליחה, בסוף, מנדלבליט, אם הוא היה חושב את זה לבדו, העסק לא היה מתקדם.
לא, פה יש הודעה של הנאשם, יש פה יתרונות לעסקת טיעון, שאחרי שנים שהנאשם טוען שתפרו לו תיק, פתאום הוא מגיע לבית המשפט, אומר, אני עשיתי משהו גם אם זה לא שוחד ומיומה והפרת אמונים.
הכל טוב, הוא יכול להודות או לא להודות עד מחר בבוקר, להסיר את השוחד, שהיה הדבר הכי מרכזי בכתב האישום הזה, למען עסקת טיעון, זה מהלך דרמטי, אפשר להגיד מה שאתה רוצה מבחינה פוליטית.
הוא סופר דרמטי.
אז בחייך, זה אומר על אני, נגיד, איך, אני לוקחת את זה למישור העיתונאי, כעיתונאית שמפרסמת תחקירים. אני חזקה.
אם אין שוחד, אז...
לא, זה... עזוב שוחד עכשיו. אני מדברת, אני יושבת, עכשיו הבן אדם שאני מפרסמת עליו תחקיר, מתחיל להידיין, לנסות להוריד. אם את חזקה באינפורמציה, ואת יודעת שהדברים היו, את לא מוותרת.
טוב, עיתונות זה לא בית משפט, אבל.
עיתונות זה תחקירים, תחקירים זה לא בית משפט, זה בית משפט של הציבור, זה לפעמים מאוד דרמטי. אני לא הייתי...
לא, אבל הסעיף המשפטים זה מרמה והפרת אמונים או שוחד, את חושבת שזה הבדל כך גדול?
ענק. תשאל כל משפטן. הרי כל השנים אומרים שמרמה והפרת אמונים זה מעין עבירת צה"ל, שאפשר להכניס שם עגבניות, פלפלים, מלפפון, חסה וצנוברים גם.
אפשר עם הסל הזה גם ללכת לכלא, אבל אין ספק שיש הבדל בין הפרימה והפרת אמונים לבין שוחד. לא, זה לא דיון.
הלך עם הרבה מעטפות לכלא, הוא לא הלך סתם. תקשיבו, רבותיי, גם עם הסעיף הזה הוא הלך. גם עם הסעיף הזה.
אבל בוא ננסה להיכנס לתוך הראש של נתניהו, בכל זאת הוא רוצה הרי עסקה לפחות לפי הספינים שיוצאים, הוא עכשיו רוצה עסקה.
לא, במשך שנתיים, הנושא נמצא באוויר במשך שנתיים, רבותיי, מ-2019, ערב הגשת כתבי האישום.
היום כולנו חכמים בדיעבד, תמיד יש עסקה.
נכון, ברור, בסדר.
בחייך, לא שמעתי אף אחד מדווח על זה שנתיים.
לא, אבל למה עכשיו הוא רוצה?
נכון, אבל במשך שנתיים זה נמצא בראשו.
כי מנדלבליט עושה והוא רוצה עסקה טובה?
אני חושבת שאף אחד לא יצא פה עם עסקה ממש טובה. אם הוא יוצא עם קלון, הוא לא יוצא עם עסקה טובה. בעצם זה תום הקריירה שלו, והוא אמר לא היה כלום כי אין כלום, ולא היה כלום ואין כלום, והוא כן מודה.
והוא אמר תפרו תיקים והנה הוא מודה.
וכולי. והפרקליטות גם לא יוצאת טוב מהאירוע הזה. פרקליטות לא יוצאת גם טוב מהאירוע הזה, לא יעזור. כל היחצנים שלה בתקשורת לא ישנו את זה, רבותיי.
אני לא חושב שיש מישהו שחושב שהפרקליטות יוצא טוב ונתניהו יוצא רע.
אם היא נסוגה מכתב השוחד, מאשמת השוחד, יש פה דרמה, ויש פה אירוע שהוא ייגמר, אבל הוא לא ייגמר.
סיפור למה נתניהו עולה עכשיו על רכבת הסדר הטיעון, הוא פשוט הרבה יותר ממה שנראה לנו, לדעתי. זה כאן רק ניתוח. נתניהו הוא נוסע הקרון האחרון התמידי. הוא תמיד יעלה על הרכבת בקרון האחרון. הוא תמיד עולה בדקה 99, רגע לפני שזה נגמר, בין אם זה בהרכבת ממשלה, דילים פוליטיים שצריך לסגור, מהלכים, הוא תמיד מחכה לרגע האחרון, ואם אפשר לבקש הערכה, מבקש הערכה. הסיפור כאן הוא לדעתי לא יותר מדי מורכב, בסך הכל אביחי מנדלבליט מסיים הרי בשבוע הבא את תפקידו, אין לו את הזמן הזה עדיין למשוך את זה, הוא הגיע גם ככה, אולי כבר אחרי הרגע האחרון, אולי ממש ברגע האחרון, וזה פשוט כמו שזה נשמע, ככה לטעמי. זה תמיד היה בראשו ובמוחו.
שזה בנושא של אביחי מנדלבליט, שמסיים את הקדנציה שלו.
שהוא אכן מזהה שם הזדמנות שלא תחזור.
זה לא צריך להיות גאון גדול, הוא מסיים.
היועץ
חדש שיכנס ייקח זמן, תהליכים, אי אפשר לדעת מה יקרה.
לא, 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 זה קצת יותר פוליטי ממה שאתה מנסה לצייר את זה. היועץ המשפטי הבא או היועצת המשפטית הבאה הם מינוי של גדעון סער, ואין ספק שהמערכת הפוליטית מערבבת בתוך המערכת המשפטית, הרבה מאוד, בגדול מערבבת שם.
אני אענה לך תכף.
וקצת יש לך איזה... ומערבבת שם בגדול, ואין ספק שיש שם ערבוב כבר בשלב הזה, ו...
ואם זה בא מהצד של גדעון סער, הוא יהיה פחות נוח לנתניהו מהגדה?
אני חושבת שנתניהו הוא בן אדם חרדתי, אם הוא חושב בצורה כזאת, וזו מחשבה לא טובה לחשוב בצורה כזאת. אני חושבת שיש שופטים, ושזה דברים הם לא... אי אפשר, מחר תבוא איזה יועצת משפטית או יועץ משפטי, אז נניח שסער מינה אותם, אז מה? נתניהו מינה את מנדלבליט, ותראה מה נהיה לו. אז כל המחשבה הזאת היא מחשבה עקומה.
טוב, אבל ככה איש פועל.
לא יודעת אנחנו. ככה הוא פועל לדעתי, זו מחשבה שגויה מאוד ולא נכונה, ומחשבות שגויות מובילות למעשים שגויים.
אני לא רוצה להיכנס לתוך הדיון של מי בוחר את היועץ המשפטי לממשלה הבא, כי גילוי נאות אבא שלי נמצא בתוך ועדת הבחירה, צביקה האוזר. אבל אני אגיד לך, יאללה, למה את טועה בקונספציה, לא בפרקטיקה הנוכחית. אביחי מנדלבליט הוא הדוגמה הכי טובה לטעות.
אבל אני אמרתי את זה בעצמי.
לא, שנייה. אבל אביחי מנדלבליט, הוא היה בחישת הפוליטיקאים, המינוי הגדול של נתניהו, מי שהיה אמור להיות הכי נוח בשבילו, הכי טוב, לא יזלג שום כתב אישום, והנה הכל התפוצץ בפרצוף.
שעל שוחד בכמה פרשים.
אבל מיכאל, אתה עושה פה דבר שהוא לא בסדר.
למה?
כי אני בעצמי אמרתי את הטיעון הזה.
נו, בסדר, אבל הנה, אבל זו הוכחה.
אני מחזק אותך, מיכאל.
אני מחזק אותך, אבל זו הוכחה שבחישה פוליטית במינוי של יועץ משפטי לממשלה, היא בערבון מה זה מוגבל.
בוא נגיד שמי שמינה את מנדלבליט היו פוליטיקאים, ונתן אשל בחש במינוי הזה.
טוב, כל יועץ משפטי, אבל גם הסקופ הגדול שלך של פרשת ברון חברון היה גם מהמשפחה הזאת.
אני חושבת שנתניהו שלו בעיה עם מינוי של יועצים משפטיים.
כן.
ואני מקווה, ולצערי הוא לא ראש הממשלה היחיד שהייתה לו בעיה עם מינוי של יועצים משפחתיים ומשפטיים, ולא
ודאי.
נדבר על כל העבר, ונקווה שזה לא יקרה היום.
אפשר להגיד ונקווה, כל העבר, מאז הוא מתמיד הייתה בעיה.
נכון, ונקווה שהיום זה לא יקרה, ושיועץ משפטי שימונה לא יאתרג את מי שמינה אותו. זה דברים מאוד... תשמע, אני נלחמת על זה כל השנים, באופן עקבי, זה לא לכבוד אירוע כזה, או לכבוד אירוע אחר. כי אני מאמינה, מעומק ליבי, שבאמת המערכת המשפטית חייבת להיות באופן מנותקת לחלוטין מהמערכת הפוליטית והתקשורתית.
אבל היה לה, זה לא רק המערכת המשפטית. עניין המינויים והבחישה במינויים נמצא לכל אורך שדרות השלטון. אם זה ראש מוסד, ואם זה מבקר מדינה, ואם זה נציב שירות המדינה.
הכל טוב.
המינוידה הזאת היא בואי, זה לא...
אגב, על זה מנדלבליט בדיוק דיבר שהוא ראה שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה. שהוא ראה שממנים אנשים לפי הקרבה שלהם לנתניהו.
ושכח איך הוא התמנה, נכון?
חותם עם הילה. בחסת השמיים, הוא שכח איך הוא מונה. תשמע, ראש מוסד, אני מקווה שבוחרים את הטוב ביותר.
הטוב או הנאמן?
הטוב ביותר. היה ראש מוסד מעולה, אפשר לאהוב אותו.
גם היה נאמן.
גם מנדלבליט יש שאומרים שהיה יועץ משפטי לממשלה מעולה, מה זה משנה?
אתם יודע מה? שנים בתפקיד, הוא לא עשה כלום, הוא לא שיפר בשום דבר את החיים של האזרחים מול המערכת המשפטית. הסחבת, בתיקים...
למה היועץ משפטי לממשלה?
לא, זה התפקיד שלו, ראש המערכת, זה בסוף התפקיד הכי...
של האזרחים, היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא פרקליט מדינה. הוא לא פרקליט המדינה.
הוא ראש המערכת.
הוא ראש המערכת.
הוא לא פרקליט.
הסחבת בתיקים שמתנהלים מול האזרחים היא מזעזעת. לא דיברתי על הסחבת בבתי המשפט. הסחבת היא מזעזעת. האזרח אוכל אותה פה בעניינים המשפטיים. לא סתם יש איזו הזדהות עם נתניהו. אני לא חושבת שזה ההזדהות עם נתניהו, רק כי הוא פרסונה, והוא ימין, והוא ככה.
כי האנשים חוו את מערכת המשפט והפרקליטות והמשטרה.
אנשים חווים את המערכות המשפטיות האלה. המערכות אכיפת החוק, משטרה ופרקליטות, הם חווים אותם בצורה טראומטית. קשה לאזרחים. זה לא סתם אני מתחברת לנושאים האלה, ואנשים מתחברים אליי בהקשרים האלה. לא הכל זה הגיש כתב אישום נגד פוליטיקאי או לא פוליטיקאי. מה עם החיים שלנו, של אזרחים? איך אנחנו מתנהלים מול המערכות
אתם
האלה?
אתם יודעים מה לדעתי הטרגדיה הכי גדולה בחייו המקצועיים של אביחי מנדלבליט? שהוא שחקן משנה בהצגה על, על חייו. אני חושב שלאביחי מנדלבליט...
טוב, נתניהו שחקן ראשי, ברור, לא?
כן, כמעט תמיד. התשובה היא לשאלה הזאת היא כללית. אביחי מנדלבליט הוא בעיניי שחקן משני בהמון המון המון סצנות שאנחנו רואים אותו. מייחסים לו וכותרים לו כתרים באמת הרבה מעבר למה שהוא עצמו היה מניח על ראשו.
אתה יודע איזה עוצמה זה להיות יועץ משפטי לממשלה, ברצונך המינויים מאושרים,
אני חושב שהרבה מאוד מהדברים, הרבה מאוד מהדברים והכוונות שמייחסים אליו, אין בהם דבר וחצי דבר. הרבה מאוד דברים שנקרו... לא, פשוט זורם עם מישהו.
יש לך דוגמה ספציפית?
אלף ואחת דוגמאות. בואי ניקח, את יודעת, לדעתי, השמה הכי חמורה זה עניין ההדלפות מתיקי האלפים, כל ההדלפות שראינו לכל אורך השנים האחרונות, כמה מהם יצאו מבית מדרשו של אביחי מנדלבליט אישית, וכמה מהם יצאו מבית מדרשו...
מאיפה אתה יודע?
אני ממש לא יודע, ואני ממש לא נכנס לזה.
אבל למה אתה מסנגר עליו?
ואני גם לא מסנגר עליו.
יש המערכת מאוד משומנת.
יש המערכת מאוד מאוד רבויית יצרים, תאמיני לי, גם אני, ואני חווה את זה יום-יום. אביחי מנדלבליט לא עומד בכל צומת במשרד המשפטים. יש שם פרקליט מדינה שהיה מאוד חזק, מי כמוך יודעת. יש שם משטרה מאוד מאוד חזקה שקשורה לסיפור הזה. המון המון דברים שיוחסו לאביחי מנדלבליט, הם לאו דווקא אביחי מנדלבליט בעצמו.
אני אוהבת הדלפות לעיתונאים, אני לא מבקרת את מי שמדליפים או לא מדליפים.
אני חלילה לא ביקרתי או לא ביקרתי.
אז אני לא עוסקת בהדלפות.
אני רק אמרתי שהרבה מאוד מהכוונות שיוחסו לו,
כולם הדליפו יפה מאוד.
הם לא בדיוק אביחם, הם לא הגיעו מבית המדרש שלו.
למה אתה מסנגר על ההדלפות?
אני לא מסנגר על ההדלפות.
לא, למה אתה מסנגר על
זה?
על זה דווקא עלה לך לראש.
את רוצה להדגיר במקום אחר?
כן, אני, כי אני חושבת שאלף הוא הדליף והמשטרה מדליפה, ושי
כן
ניצן,
בעד לרדוף הדלפות או לא בעד לרדוף?
לא, אני לא בעד לרדוף הדלפות.
היא מפרגנת על ההדלפות.
אני מפרגנת על ההדלפות, כן. רק אני אומרת, תראה, השאלה אם הן עושות מה המטרה שלהם ולאיזה מטרה הם נועדו וכולי וכולי. אז זה בסדר.
את רוצה דוגמה יותר קונקרטית?
תן לי דוגמה יותר שנוגעת לאזרחים.
משפטים בושה, בסדר? משפטים בושה. אני חושב, ודיברת על זה בהתחלה ולכן אני לוקח את זה, בסדר? אני חושב שעצם זה שעצרו את האישה דווקא ביום שבת והכניסו אותה לנדת וכולי וכולי וכולי, זה לא שאביחי מנדלבליט התקשר למפכ"ל המשטרה ואמר לו, אדוני, שלח עכשיו את השוטר מקוף, העלה אותו על הטלפון, ואביחי מנדלבליט נתן הנחיה לשוטר המקוף, תעשור אותה, תעזוק אותה, פה, תעזוק אותה שם. תכניס אותה לניידת. אביחי מנדלבליט דיווח על המקרה. מה קרה אחרי הדיווח על המקרה? למה לקשור את זה למנדלבליט?
רגע. קודם כל, בוא, אני בן אדם, אני חושבת שעיתונאים צריכים לדבוק בעובדות. אז בוא נגיד ככה. תוך שתי דקות מהאירוע היא נעצרה. אז הוא, השומר עכשיו, הוא עשה סימן לשומר. השומר צלצל למשטרה. והמשטרה עצרה אותה.
נו, ולמה זה אשמתו של אביחי מנדלבליט כל האירוע?
לא, זה אשמתי.
לכל הפחות הוא פשלונר, יכול היה לדעת שזה מה שיקרה אם אתה צועק איזה...
לא, מה זאת אומרת? הוא לא הסכים שההפגנות יהיו ליד הבית שלו, בחייך. כל השיח שלו היה עם...
כל הפגנות פתח תקווה.
עם המשטרה.
מי שהסכים או לא זה היה שופטי בג"ץ, אני מזכיר לך היה פסק דין דורן בעניין הזה.
בואו בכל זאת נדבר על בנימין נתניהו. אז מיכל, אתה פרסמת שכדי לרדת מהבמה הפוליטית, הוא בודק על איזה תפקידים הוא יצטרך לוותר, חייב לוותר, ומה הוא יכול לא לוותר. אז איך זה עובד?
אני חושב שהוא עדיין בוחן את זה, הוא לא בדיוק יודע, וגם זה שהוא בוחן את האופציות לא אומר שהוא החליט עוד מה הוא רוצה לעשות.
אז איזה כובעים יש לו?
יש לו את הכובע החשוב ביותר, כרגע לפחות, שזה יושב ראש הליכוד. זה הכובע בהי הידיעה.
שהופך אותו ליושב ראש האופוזיציה גם.
כן, אבל הכובע של יושב ראש האופוזיציה הוא מוגבל מאוד. הכובע של יושב ראש הליכוד זה כרטיס אופציונלי לראשות ממשלה. ולכן על התפקיד הזה הוא מאוד מאוד לא היה רוצה לוותר, לפחות לא באופן מיידי, על פי כל האנשים, גם בליכוד וגם האנשים המעטים מאוד, וצריך להגיד, יש מעט מאוד אנשים שמדברים איתו בימים האלו.
גם אם יש קלון או לא חייב לוותר לתפקיד הזה?
שאלה משפטית מאוד גדולה. חוקת הליכוד מגבילה בשלושה סעיפים שונים. היא חוקה מאוד מאוד רצינית בהיבט הזה. שלושה סעיפים שמגבילים אנשים שעברו עבירה עם קלון, מלכהן בתפקידים, להיכנס לתנועה, הם גם יכולים להעיף אותם החוצה מהתנועה. אני לא יודע, זה יגיע לבית הדין של התנועה, יושב שם אדם בשם מרק ליינר, והוא זה שיצטרך לפסוק.
אני שומעת שהתכנון שלו בהקשר הזה, זה למנות את יריב לוין.
או.
כזמני, זה פרסמתי את זה, שהוא ימנה את יריב לוין.
איש נוח ואהוב על משפחת נתניהו.
איש חכם ביותר, אל תחשוב שזה, ובהחלט הוא איש מאוד נאמן לנתניהו, מאוד קרוב אליו. גם הוא לדעתי לא יודע מה נתניהו מחליט בימים האלה.
אני לא חושב שנתניהו יודע עוד מה הוא החליט.
יריב לוין יחליף אותו, אני לא חושבת שהוא יצליח כל כך במהלך הזה.
כי מי מנסה לבחור שם?
לא לבחוש. כל בכירי הליכוד מבינים את המשמעות.
שיש פה הזדמנות.
שזה מהלך ביניים כזה. אז שמהלך ביניים עד שהוא יחזור בחזרה. והם רוצים בעצמם להיות שם במקומו.
האתגר בליכוד הוא לא אתגר משפטי, הוא אתגר פוליטי.
זה כן בסוף אתגר פוליטי?
חד משמעית, בטח. האם הוא יצליח לסחוף את בכירי הליכוד אחריו, אם הוא ירצה או להישאר שם בעצמו, או להציב שם איזשהו מועמד מטעמו, ראוי לא ראוי, זה בכלל לא השאלה. בהחלט אתגר פוליטי עצום, גם אתגר משפטי מאוד גדול, ושוב פעם, אני לא בטוח שהוא בעצמו החליט, אני גם בינינו, אני לא רואה הרבה היגיון, אבל אולי זה רק מוחי שלי, לא הייתי לא מיליונר ולא פוליטיקאי, כך שאני לא יכול לדעת, בלא לקחת הצעות עבודה מטורפות שמונחות על השולחן, ורק מחכות שהוא יענה להם בחיוב, ולהישאר יושב ראש הליכוד, במעין איזו קונסטלציה מגוחכת כזאת או אחרת.
עוד משהו, הוא מאוד, נתניהו, ראיתם, ניסה על גלי העדה אדירים שלא היה לאף פוליטיקאי ולא יהיה עוד הרבה זמן לאף פוליטיקאי אחר. ראיתם את האיסוף כספים הזה, איזה...
2 מיליון שקל, יותר מ-2 מיליון שקל.
כמעט 2.5.
אש בשדה קוצים. אני חושבת שאם הוא חותם על עסקת טיעון עם קלון, הוא מאבד 3/4 מהעדה הזאת.
באמת? האנשים האלה לא יגידו תפרו לו והודה ו...
יגידו שתפרו לו. יגידו שתפרו לו באופן חד משמעי, אבל יכעסו עליו שהוא עשה את זה, וכאילו הוא לא הלך, הוא לא נפל על חרבו עד הסוף. גם אם אנשים אומרים, הם מבינים, הוא בן 72, כמה שנים, עוד 5 שנים, סיוט, כסף, גיהנום, בלה בלה בלה. אנשים מבינים את זה ברמה הרציונלית, ברמה האמוציונלית הוא יאבד את התמיכה שלו, ולכן זה לא משנה מי יחליף אותו או לא יחליף אותו. אני חשבתי מזמן שברגע שנורא הכדור והוא יוצא מהקנה, זה נגמר כבר הסיפור הזה.
הכדור זה הכתב רישום.
איילה, תגידי תודה לאל שלא היית אף פעם במצב כזה, שבו את צריכה להחליט בין העדה הציבורית העצומה שיש לך בחוץ, לבין חירותך.
אני לא שופטת את זה, אני מנתחת את האירוע, אני לא אומרת אם זה טוב או לא טוב, חלילה, ובטח אני שמחה. כל הזמן אמרו לי, מה את לא פוחדת שמנדלבליט יתפור לך איזה תיק? אמרתי, אם כבר עדיף של שנל 5 או משהו כזה, סתם בהומור. זה לא, זו החלטה מאוד קשה. אני לא מקנה באף אחד, לא בפרקליטות ולא בו שהם עומדים בפני החלטה כזאת. אתם גם רואים איזה אמוציות זה מעורר. אתם רואים
מכל הצדדים.
מכל הצדדים, אתם רואים כל אחד, אנשים מתאבדים על זה.
זה רק עדיף לדבר על זה ולא על הקורונה. לא נכון, לא נכון, לא נכון. סתם, אני צוחק.
אין דבר כזה על הבריאות של החיים, על אנשים, על הבריאות, על הפרנסה. לא מתאבדים. אתם רואים אנשים באטרף, בעד ונגד, וכמאמרים, ומתאבדים, וחרקיר. אנשים איבדו את זה.
והתפקיד של משפחת נתניהו פה שכל אחד, כל יום יש ספין אחר, שרה רוצה, שרה לא רוצה.
נכון, 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 אתה צודק. זה לא ספינים, זה מידעים לא מדויקים שהגיעו גם אל כולנו, שכן תומכת, לא תומכת. אני בסוף חושבת שזאת תהיה החלטה שלו.
כן, יאיר שם לא יבחש ו...
מה זה יאיר? אבל קודנר, תשים רגע את עצמך בזה. אתה עומד בפני החלטה כזאת שמשפיעה על חירותך. בצורה הכי פשוטה בעולם.
יש סיכוי לא, אתה לא תתייעץ,
יש סיכוי לא רע, אתה לא תתייעץ עם אשתך, אתה לא תתייעץ עם ילדיך, עם מקורביך, אני חושב
שבהכרח. אתה לא תתלוצץ עם רופאיך?
לא, אבל זה ממש כמו שיוסי ברטל קרא לזה, הקבינט מתכנס, דן בסוגיה ומחליט.
אני חושב שבסוגיה כזאת, בניגוד למינוי ראש מוסד לצורך העניין, בסוגיה כזאת זה סוגיה משפחתית, זה סוגיה שראוי שבני המשפחה יישארו ויחליטו ויעשו את זאת, ואגב, גם מותר
להם לשנות. טוב, וגם ההדלפות של יאיר נגד, אבנר בעד.
אני לא יודע, וגם מותר להם לשנות את דעתם. בוא נגיד את זה ככה, ואני לא יודע מה נכון.
א', אני מסכימה עם מיכאל. זה עניין שנוגע לחייו הפרטיים. הוא יכול להיוועץ עם כל מי שהוא מחזיק מדעתו, כאיש חכם, או כאיש שהוא יקר לו. אז אני לא יודעת איך זה מתחלק בדיוק בהקשרים האלה. משפחה, אנשים קרובים אליו. הוא שומע הרבה אנשים, הוא לא חושף בפני אף אחד את הקלפים שלו, הוא מקשיב לאנשים, הוא מקבל דעות מאוד סותרות, שאומרים לו ככה ואומרים לו ככה. אם אתה שואל אותי, בניתוח שלי, הוא כבר כן רוצה לעשות עסקת טיעון, הוא רוצה לעשות את המהלך הזה, ולסיים עם זה, ולהיפטר מזה. אבל הוא לא יודע איך לצאת מזה בצורה טובה ביותר, ועוד פעם, וגם הפרקליטות פה, ברגע שנהייתה הדלפה, זה התערבב קצת, כי זה התקדם לאיזה כיוון, ועכשיו מנדלבליט נורא נבעל, יש סיכוי זהיר שעד סוף הקדנציה שלי זה יסתיים. לפני דקה זה היה סיכוי גדול שזה יסתיים. למה אתה כל הזמן מגונן עליו?
לא, אני לא מגונן עליו.
יש לו דוברים
מספיק. לא, איילה, בואי, אף אחד לא מגונן ולא דוברים, וזה לא צריך להשתמש במילים האלה.
לא, לא, אני התכוונתי לדוברים שלו, לא חלילה אליך.
דיברתי בגנותינו העיתונאים, בסדר? אני לא פרסמתי ולא כלום, כן? אבל הרי ברור לכולנו שאנחנו כאן שחקנים בתוך משחק, אוקיי? שכולם משחקים בנו, הפרקליטות ועורכי הדין של נתניהו, וכולנו משתפים איזה פעולה ברצון רב, כי כולנו רוצים את הכותרת בשמונה בערב. כולנו רוצים את הכותרת בשמונה בערב. אז לא צריך כאן להאשים את מנדלבליט או את בנצור, בסדר? זה אנחנו העיתונאים שמשחקים עם כל כותרת כזאת.
זה נכון, הרבה חרטות פורסמו שהם...
כי מהדורה צריך לפתוח, אין מה לעשות. ועיתון צריך להדפיס שער, מה לעשות.
נכון, נכון, אבל הבעיה היא, זה לא זה. הבעיה היא שיש פוליטיקאים ויש עיתונאים שהחליטו להיות שחקנים בתוך האירוע הזה.
טוב, תמיד היו,
אבל... לא, לא. יש הבדל, כמו שאומר מיכאל...
לא, בתקשורת לפני 20 שנה זה לא היה המצב?
מיכאל, יש הבדל בין רצון להביא כותרת חזקה ולהיות הכי רלוונטי, שזה רצון הכי לגיטימי והכי עיתונאי והכי מכובד ומעולה שיש, לבין לקבוע מה יהיה, או שפוליטיקאים שהם מתוך הקואליציה, שגם מערבבים בתוך האירוע הזה. כי לא דיברנו על הדבר הכי דרמטי.
בואו נדבר בדיוק על זה, האם הממשלה תשרוד או לא. בואו נדבר על זה לסיום מהערכה שלכם.
זה לא יקרה ביום, אבל זה יביא להפלת הממשלה הזו. זה לא יקרה ביום אחד, אין ספק שזה לא יקרה ביום אחד, אבל זה...
אבל זה המסמר בארון הקבורה?
זה יהיה, הרי הוא הדבק, כל הזמן הוא הדבק, הוא הדבק. אז אם הדבק איננו, אז מה נשאר? ברור שזה ממשלה מלאת כיתובים וניגודים, אנחנו רואים כבר את הילד שקד היום כבר מתחילה ללהטט בכל אקולות עם חוק האזרחות. אז קודם זה היה בכל קטן, עכשיו זה בכל גדול, כל אחד ינסה למצב את עצמו, הליכוד הוא יהיה פרטנר, השאיפה הפוליטית המוחלטת תהיה להרכיב ממשלה בתוך הכנסת הזאת, לא לפרק את הכנסת.
לא ללכת לבחירות.
לעשות פריש מיש, לא יתפלא אם גנץ יהיה ראש הממשלה הבא.
הימור יפה, מיכאל.
אני חושב שבגלל שאנחנו לא יודעים עדיין אם להמר אם נתניהו ייקח או לא ייקח את העסקה, להמר אם הממשלה תיפול או לא, זה עוד יותר קשה.
היה פה הימרה על גנץ אפילו.
אני יודע,
לא אתפלא, לא אתפלא, אמרתי, לא אמרתי, לא אתפלא.
איילה, אנחנו מוכנים להוציא את הקטע הזה רק אם בסוף תתברר כצודקת. אם תיתי, אנחנו נעלים אותו
לחלוטין.
א',
לא
אמרתי.
לא, אני צוחק, אני צוחק. הראשון. אני לא רואה שום אפשרות שבחודשים הקרובים, באזור ה-4-6 החודשים הקרובים, זה יוביל להפלתה של הממשלה. מה יקרה בעוד 4-6 חודשים? שאלה ענקית. אני חושב ש...
טוב, זה לא הרבה זמן, 6 חודשים.
בפוליטיקה זה המון זמן. הדינמיקה שתיווצר יכולה לקחת את זה לכל כיוון שהוא, כל כיוון שהוא, כולל השרתה של הממשלה, ככה אני באמת לא יכול לדעת לאן זה יקרה.
אולי תפרוץ מלחמה חלילה.
חלילה, לא עלינו, או איזה מגפה, אני יודע מה.
יאיר לפיד, ראש ממשלה לא יהיה?
לא יודע, אווירת הבחירות תהיה. האם הממשלה תצליח לצלוח את אווירת הבחירות הזו או לא? שאלה ענקית.
זה יהיה מדהים, בעצם יאיר לפיד הביא להפלתו, אבל מה שנקרא, שניהם יפלו על חרבם בהקשר הזה.
עלייתה ונפילתה של פומפי.
כן, זה... תשמעו, זה הכל הערכות בהקשר הזה. הכל אם תהיה עסקה ולא תהיה עסקה וכן יהיה. מה אתה אומר? תהיה עסקה? מה אתה אומר?
לתיאר הסיכויים גדולים שכן. זה נראה שכן. אבל לא יודע, אפשר לטעות. מעניין. אני חושב שקלון יהיה. על קלון יהיה קשה לוותר. וגם אני לא מאמין שהרצוג יוותר על הקלון, אבל...
לא, לאיפה הגעת?
זה ההימורים... אני עוד לא יודע מה אני עושה בשבת בבוקר. מה אתם מדברים איתי על עוד חצי שנה?
מיכאל ארזר טוב, איילה חסון, תודה רבה לשניכם.
תודה גם לכם.
כאן סיימנו, בדרך כלל אנחנו בימי שלישי, אבל השבוע, שני פרקים, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' היה על הסאונד, אני ליאור קודנר, להתראות.